لخص اسم طيشة شمون טוב, ערב טוב לכולם ולכולן. אנחנו נמצאים פרשת בשלח. בואו נזכיר שוב, אנחנו בציר של פרשיות שנקראות השובבים, שעניינם לצאת מהשובבות, לצאת מהחומרנות, לצאת ממצרים, פרשיות שעוסקות ביציאה מהמיצרים, שכמובן יש כאן משהו שהוא מדבר על יציאת העולם כולו מהשובבות, יציאת העולם כולו מהמיצרים, אבל כמו כל דבר בתורה, אנחנו גם מנסים ללמוד איך הדברים באים לידי ביטוי כיום. איך אנחנו ברמה האישית מול כל המיצרים והשובבות והמצוקות והצרות וההדחקות שלנו בחיים, איך אדם, אנחנו לומדים בפרשיות הללו, איך אדם יוצא מכל הדברים האלה ומגיע אל הר סיני. אז פרשת שמות, להזכירנו, עסקנו בשמות, מה השם שלנו, מה השם של הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה. מתוך כך הגענו לפרשת וערה. פרשת וערה, אנחנו מתוודעים, כן, וערה, מתוודעים מול הגודל האלוהי שמשנה את כל מערכות הטבע, כן, דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, משנה את המציאות. וכתוך כך מגיעים לפרשת בו, שבו אנחנו באים אל לב התרבות המצרית ומקים אותה במכת בכורות. זאת אומרת, המציאות החומרית הראשונית הולכת ומוקה, הבכוריות נהרסת, ומתוך כך אפשר לבנות קומה עליונה יותר, שוחטים את השה, שוחטים את התלה, שוחטים את כל הטבעיות, את הצדדים הראשוניים, החומריים, המאוד מאוד קוסמים, ומתוך כך אנחנו יוצאים מהמיצרים, גם מנצלים את מצרים, זאת אומרת מצליחים, כאשר אדם משתחרר מכל המערכות החומריות הללו שעוטפות אותו, הוא גם מסוגל לקחת ניצוצות, לקחת כלי כסף וכלי זהב מהעולם שמסביב, זאת אומרת לגעת בנקודות החומריות בעולם בצורה נכונה ועליונה, ועל ידי כך פודים את הבכורות, בזה מסתיימת הפרשייה. זאת אומרת, אדם מצליח גם בעם ישראל לאורך דורות, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו כל פעם פודים את הבכור, לוקחים את המציאות החומרית ושוברים אותה ומביאים משהו עליון יותר. ועכשיו אנחנו מגיעים לפרשת בשלח. ובשלח אנחנו משולחים לחלוטין ממצרים. זאת אומרת, אם יש פה איזה תהליך שבהתחלה אנחנו רק מתוודעים אל העולם המצרי ונלחמים בו, אחר מכן באים פנימה, עכשיו פרשת בשלח זה פרשה שבה אנחנו מגיעים למדרגה אחרת לחלוטין. לכאורה, פרשת בשלח, עיקר עניינה זה נס קריעת ים סוף, ולא רק, נראה עוד ניסים פה, זה פרשה ארוכה. זה לכאורה היה אמור להיות, קריעת ים סוף היה אמור להיות חלק מניסי יציאת מצרים. זאת אומרת, יש את עשרת המכות, ולכאורה יש עוד מכה בעל ים סוף. רואים שזה לא כך. התורה מקדישה פרשה שלמה לנושא הזה של קריאת ים סוף, וגם בכלל, וכל פעם שמזכירים את יציאת מצרים, גם בפסח, בהגדה, בתפילה, תמיד אנחנו מזכירים את עשרת המכות שעומדים בפני עצמם, ואת קריאת ים סוף שהיא עומדת בפני עצמה. למה? מה יש בקריאת ים סוף שמשלח אותנו מהמצריות? מה יש בפרשה הזו שמוציא אותנו לחלוטין מהמציאות החומרנית של מצרים? והיא בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף וחמושים על ובני ישראל מארץ מצרים. זאת אומרת, יש כאן תוכנית אלוהית להעביר את עם ישראל דרך המעבר של פרשת בשלח. טוב, היה אפשר להגיע ישר לארץ ישראל, אבל לא. בשביל להגיע לארץ ישראל, עם ישראל צריך לעבור עוד כמה תהליכים, צריך להשתלח מעוד כמה מקומות, כדי שיוכל לגלות את מי הוא באמת. מה הדרך שעם ישראל מתכונן לקראת קריאת ים סוף? ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי אשבע אשבע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ואליתם את עצמותיי מזה איתכם. יוסף הצדיק הוא מושם בארון במצרים, יש שם בדרשים שלמים שמתארים שכדי להוציא את הארון של יוסף, משה היה צריך להיאבק פה בחרטומים שהם הסתירו אותו בתוך היאור, ואז הוא שלח את השם המפורש, כתב פתק עם השם המפורש, ועל ידי כך צף ארונו של יוסף. אנחנו רואים שיש משהו בארון של יוסף שהוא מאוד מהותי ליציאה של עם ישראל ממצרים. בהמשך, שכתוב בשירת הים, וירא הים וינוס, הירדן ניסוב לאחור, צריך בתהילים, וירא הים וינוס, דורשים חז"ל, למה ינוס הים? בשכר וינס מפניי, כן? שפוטיפר, אשת פוטיפר, תופסת את יוסף, הוא עוזב את הבגד שלו בידה, ונס מפניה. רואים חז"ל, בזכות אותה מנוסה שנס יוסף, בזכות זה הים ראה וינוס. זאת אומרת, יש משהו מהותי בין החיים של יוסף, בין הצורה שיוסף התמודד עם מצריות, לבין קריאת ים סוף. מסירות נפש. זה משהו שנראה שיחרוס פה את הפרשה. מסירות הנפש. היכולת של האדם לעמוד מול האתגרים הגדולים ביותר, ולהצליח לעמוד מול הפיתויים הגדולים ביותר, יוסף צדיק יסוד עולם, משהו שבונה את היסוד של המציאות, זה מה שמאפשר לקרוע את ים סוף. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר את בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, תכחות החנו על הים, ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. נראה שעם ישראל הולך לקראת מבוי סתום. אבל לאורך הדרך הזו מלווה את עם ישראל מסירות הנפש. מסירות הנפש של יוסף ועמוד אש ועמוד ענן. כלומר, דברים שכבר מתווים את הדרך. משהו שהוא מעל המציאות שמתווה את הדרך בתוך המדבר. מתווה את הדרך לקראת המפגש הזה עם הים. ויאסור, כי אני מדלג פה כמה פסוקים, ויוגל למלך מצרים כי ברך העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו מה זאת עשינו, כי שילחנו את ישראל מעובדנו, ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו, ויקח ששמות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלישים על כולו, ויחזק אדוני את לב פרעה מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. יוצאים ביד רמה, כבר התעכבו על זה הרבה מפרשים, שבניגוד לכל הפסוקים שנאמרים בלשון עבר, כן, שעם ישראל וינצלו את מצרים ויצאו ממצרים, זה הפסוק היחיד שנאמר בלשון הווה. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. הווה מתמשך. יש איזו יציאה שממשיכה לאורך כל הדורות. לאורך כל הדורות אנחנו יוצאים מהמיצרים, יוצאים ממצרים. וירדפו מצרים אחריהם, וישיגו אותם חונים על הים, כל סוס רכב פרעה ופרשה וחילו על פי החירות לפני בעל צפון, ופרעה הקריב, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל אדוני. דורשים חכמים, מה זה והנה מצרים רודף אחריהם? היה צריך להיות כתוב, והנה המצרים רודפים אחריהם. מה זה מצרים? ראו שרו של מצרים יורד להילחם עמם. ואת הכוח הרוחני של מצרים מגיע פה להתנגשות מכרעת עם עם ישראל. ים סוף. שימו לב. קריאת ים סוף, כמו שאמרנו, המבט ראשון, זה עוד נס. כן? היו הרבה ניסים ביציאת מצרים. רואים בפסוקים, היו עשרת המכות, היו אפילו דברים שמבחינה, לא יודע, טכנית, אולי אפילו הם יותר גדולים מקריאת ים סוף. כן? מכת חושך. בסדר, הקוסמוס כולו משתנה, השמש נכבט כדי שעם ישראל יוכל לצאת ממצרים. אבל עם זה אנחנו רואים במפרשים שקריאת ים סוף, יש דיון גדול מאוד אצל חכמים, כמה הייתה גדולה קריאת ים סוף יותר מעשרת המכות. רבי אליעזר אומר, על הים לקו ארבע מכות. רבי יהודה אומר, על הים לקו חמש מכות. זאת אומרת, פי ארבע או פי חמש מעשרת המכות. יש שם דיון שלם שאנחנו אומרים אותו בהגדה. כמה מכות לקו על הים. יש משהו בקריאת ים סוף שזו המכה המוחצת. זו המכה שמנפצת לרסיסים לחלוטין את העולם המצרי. למה? מה חסר לנו? כבר ראינו שיצאנו ממצרים. כבר הקנו את הבחורות. למה צריך עכשיו גם שכל פרעה וחילו יתבעו בים סוף? מה זה ים? כאן מסבירים את זה המפרשים. ים, מים, זה יסוד שמבטא את החומריות המוחלטת. מים זה יסוד שאומר המהר"ל, למים אין להם צורה. זאת אומרת, בניגוד לכל לדברים מוצקים שאנחנו יכולים לגבש אותם בצורה שהיא עומדת באופן סטטי, מים אין להם יכולת לעמוד בצורה קבועה. נכון? מים פשוט מקבלים את הצורה למה שאנחנו מכניסים אותם, לקוס, צלחת, או אם סתם שופכים אותם על הרצפה אז הם מתפזרים. מים זה ביטוי למשהו שאין לו שום מסגרת. חומריות מוחלטת, זאת אומרת, תוכן, לכל דבר במציאות יש מעטפת ויש חומר. יש את המסגרת החיצונית ויש ממה שהוא עשוי. המים אין להם מעטפת חיצונית. יש להם רק את ממה שהם עשויים. יש את העולם הטבע בצורתו הגולמית והטהורה ביותר. לטוב ולרע. מים תמיד משמשים כביטוי לטבעיות זרימה מוחלטת. כל דבר במציאות, שוב, יש איזה משהו שמופעלים עליו כוחות כדי להשאיר אותו בצורה שהיא נגד הטבע. בסדר? שאנחנו עכשיו אבן, שמים אותה עכשיו כאבן, ברגע שמפוררים אותה, אז רואים שהאבן היא מתפוררת. זאת אומרת, היא לא אמורה להישאר באופן כזה. ברגע שנותנים לה את האפשרות, היא מתפזרת. אבל כל עוד היא אבן, יש איזו מוצקות שמשאירה אותה ביחד. יש כאן איזה תהליך, איזה לחץ שמשאיר את הדברים בניגוד לטבע הבסיסי שלהם. מים זה טבעיות מוחלטת, זרימה מוחלטת, חומריות במהות היותר עמוקה שלה. עד עכשיו אנחנו ראינו שעם ישראל יכול להתעלות מעל החומר. היינו בעשרת המכות, שכל העולם החומרי הוא הולך וקורע ברך נגד מול עם ישראל. אם זה בדם, שראינו שזה הימים, רק היאור הופך לדם. שימו לב, היאור הופך לדם, זאת אומרת, המים הם נשארים נוזל, רק שהם משנים את החומר שלהם. זאת אומרת, עד עכשיו הם היו מים, עכשיו הם דם, אבל גם דם זה סוג של נוזל. צפרדיה, כנ"ל, יש פה בעלי חיים, יש יצורים שקיימים, והיצורים הללו הם עכשיו מתרבים, הם מופיעים בצורה לא טבעית. קינים אותו דבר, ערוב, דבר, שכין, באמת זה הכל דברים שהם נמצאים בתוך מסגרת העולם הזה, רק הם מופיעים באופן מאוד מאוד קיצוני. ובסוף מגיעים לחושר, מכת בכורות, שיש כאן ממש חיסול של החומר, אבל עדיין אנחנו חיים בתוך מסגרות של העולם הזה. אדם שיוצא מהמיצרים, שיוצא מהשובבות, שהוא מתמודד עם קשיים בחיים שלו, עם תאוות, עם יצרים, יש איזו תחושה, היא מופיעה באיזשהו שלב, שכמה שאני אאבק, אני לא אוכל לשנות באופן מהותי את החיים שלי. בסדר? אני אוכל לצמצם, מה שנקרא, נזקים. אני אוכל להגיע למצב שאני לא עובר עבירה שלוש פעמים בשבוע, אלא רק פעם אחת. אבל לשנות באופן מהותי את החיים, לקרוע את המציאות, להגיע למצב שהטבע, לא רק שהטבע הולך ומופיע באופן אחר, אלא הים נקרע. יש כאן משהו שהוא כבר במסגרת של עולם אחר. אין כבר חומר. עם ישראל מלמד את העולם, מלמד כל אדם לדורי דורו, לכל מי שיצא ממצרים, בני ישראל יוצאים ממצרים, אפשר לקרוע לחלוטין את החומר. אפשר לצאת לחלוטין ממסגרות העולם הזה. מה זאת אומרת מסגרות העולם הזה? אנחנו עדיין חיים בעולם שלנו. עדיין יש ים, יש קרקעית, יש מצרים, יש אוויר, אבל העולם הוא כבר עולם שהוא לא רק שהוא שונה, כמו שראינו בפרשת וערה, אלא הוא עולם אחר. המים, מקום שהוא אי אפשר לדרוך בו, הופך להיות יבשה. משהו מוצק שאפשר ללכת בתוכו. יש המון תיאורים, מדרשים של חז"ל, על ניסים שקרו לעם ישראל תוך כדי קריאת ים סוף. למשל, מדרש אחד אומר שהמים לא נחצו רק במקום אחד, אלא נחצו ל-12 שבילים, שבכל שביל הלך שבט אחר. מדרש אחר אומר שבזמן שעם ישראל צעד שם בתוך ים סוף, הצמחו עצים עם פירות בתוך הקרקעית של הים, והם כתפו משם. מדרשים כמובן שמה בפשט זה לא רלוונטי. מדרשים שבאים לומר, נברא עולם חדש. אפשר לקרוא כל דבר. אפשר לנצח כל דבר. גם הדברים שהם נראים בלתי עבירים, ים, מציאות חומרית, מוחלטת, אין לה צורה, אין לה גבול, ים, לא סתם נהר, ים סוף, ים שאין לו סוף. אומר המדרש, אני כבר אענה, שכל הימים שבעולם נפקעו. כל הנהרות, כל הנחלים, בזמן שעם ישראל חצה את ים סוף, כל הטבע המימי בעולם נעלם. יש אפשרות גם כזו. מופיע פה מדרגה חדשה. אומרים חכמים, בעשרת המכות יקרא הקדוש ברוך הוא את המצרים באצבע. אצבע אלוהים. ככה אומרים החרטומים לפרו. אצבע אלוהים. על הים לקו ביד. יד השם. לא נקודה פרטית. משהו שמקיף את כל המציאות. תמונה שלמה. ים סוף נפקע, הכל נפקע בעולם. מישהו רוצה לשאול? כן.
הרב, מה העניין בקדשת האחול? אם כאילו המטרה
הסופית היא... לא, 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 זה לא המטרה הסופית. המטרה הסופית היא מעמד הר סיני. גם קריאת ים סוף זה לא סוף הדרך. אבל בדרך למעמד הר סיני, אדם גם צריך לדעת שהוא שולט לחלוטין על החומר. הוא ישתמש בחומר. המטרה היא להשתמש בחומר. אחרי זה עם ישראל אוסף את כל הכסף והזהב של המצרים שנסחפו בים סוף. ותכף נראה, אחרי זה עם ישראל גם מתמודד עם הרבה חומריות של לחם, סלב, מן, מים. אבל בשביל להגיע לשם, קודם כל צריך לעבור כמה שלבים. שהאדם שקוע בחומריות שלו, שהאדם שקוע במימיות שלו, הוא לא מסוגל להגיע למעמד הר סיני. אדם קודם כל צריך לדעת שהוא יכול לשנות דברים. הוא יכול דם, צפרדע, קינים, ערוב, כל מימדי החיים שלו, הוא יכול לשנות אותם. אבל הוא צריך לעבור עוד שלב. להבין לא רק שהוא יכול לשנות דברים כמותית, הוא יכול מבחינה איכותית ליצור עולם אחר. תשובה, אומרים חכמים, שאדם שב בתשובה, יהיה משנה את שמו, חלק מדרכי התשובה, כדי לומר, איני אותו אדם שחטא את אותו החטא. כאשר אדם עושה תשובה, הוא כבר לא אותו אדם. לא שהוא אדם רק עם תוספת. הוא לא אותו אדם. היכולת לקרוע את המים בחיים של הבן אדם. דברים שקרו, ודיברנו על זה בכמה מסגרות. אדם עבר עבירות, עבר טראומות בחיים שלו. יש מצב גם שאדם מתרפא לחלוטין. לא רק שהוא מצליח להתגבר ויש איזו צלקת שכל הזמן מלווה אותו. לא. זה נעלם. זה לא קיים. האדם הוא מתהפך. הזמן משתנה. העולם כולו, זה כל שירת הים, העולם כולו שר שעם ישראל קורא את ים סוף. המים נקראים בעולם. שרצה לשאול פה עוד? כן, שיצביע לו. טוב, ענה, כאן, כן. ברד, שוב, זה ברד, שים לב. ברד זה שתי כוחות מנוגדים שמופיעים באופן לא טבעי. יש ברד שיורד בשמיים, זה דבר שאנחנו מכירים, ויש גם אש. אש מתלקה בתוך הברד, יש כאן דברים באמת מפתיעים, נס. ים סוף זה קריאת ים סוף, זה משהו אחר. קריאת ים סוף זה נס ברמה אחרת, זה איכות אחרת. זה לא ש... המים הופכים להיות דם. זה לא שהמים מופיע בהם אש. המהות של המים משתנה. העולם לפני קריאת ים סוף והעולם אחרי קריאת ים סוף זה לא אותו עולם. עם ישראל מראה לדורות כולם שקורים את הים. שום דבר לא עומד בפני הישראליות שהיא יוצאת ממצרים. זה בתהליכים לא פשוטים. יש את הפירוש הידוע של הגאון מווילנה, שכתוב מצד אחד, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. מצד שני כתוב, הלכו בתוך הים ביבשה. בסדר? איך זה מסתדר? אומר הגאון מווילנה, כאשר קבוצת אנשים גדולה, עם ישראל יוצא ממצרים, באיזה צורת הליכה הם מסתדרים באופן טבעי? הרבה אנשים הולכים ביחד. איך הם הולכים באיזשהו שלב? בטור. לא הולכים באישור קו. ללכת לאישור קו זה דורש כל הזמן אנרגיה שכולם, באופן טבעי שהולכים, המצב הזה שלאט לאט מסתדרים בטור. מהר אומר הגאון מווילנה שעם ישראל יצא ממצרים, הם יצאו בטור. ולכן שראש הטור נכנס לתוך הים, חלק עוד היו ביבשה, במצרים. וכאשר ראש הטור כבר הגיע למדבר סיני, חלק סוף הטור עוד היה בתוך הים. אומר הגאון, כאשר עם ישראל יוצא ממצרים, יש כל הדורות כולם טור נשמתי שיוצא ממצרים. יש יציאת מצרים מתמדת. לא כולם יוצאים יחד. לא כולם קוראים את ים סוף יחד. לא קוראים את ים סוף ביישור קו. קוראים את ים סוף, יש כאלה שנמצאים בראש הטור. יש כאלה שנמצאים בסוף הטור. יש אנשים שהם נראים שהם חיים יחד איתנו, אבל הם נמצאים בעולם הישראלי שלהם, בעולם הנשמתי שלהם, רחוק רחוק. הם נמצאים עמוק בימות המשיח. הם נמצאים 500 שנה קדימה. ויש אנשים, הפוך, שהם נמצאים בסוף הטור. הם עוד לא קוראים את ים סוף, הם עוד נמצאים במצרים. אנשים שחיים איתנו, שוב, הם יכולים לראות אנשים מן היישוב, משתמשים בטכנולוגיה, משתמשים באייפון, הכל. אבל מבחינה נפשית, הם חיים כמו לפני 400 שנה, מבחינת התפיסת עולם שלהם והיכולת הרוחנית שלהם. לא משנה. כולם יוצאים ממצרים. יש טור אחד גדול שכל הזמן קורע את ים סוף לאורך הדורות, ב-12 שבילים, 12 שבטים. מופיעים אין סוף גוונים בתוך ים סוף. אין סוף אפשרויות שכל יהודי וכל אדם בעומק העניין הולך וקורע את המימיות בחיים שלו. אבל הכל הולך ומופיע כאן, מקריאת ים סוף. לכן קריאת ים סוף זה ביום השביעי. עם ישראל יוצא ובשביעי של פסח, נכון? שאחרי שבעה ימים שעם ישראל הולך במדבר, הוא מגיע אל השיא. הוא מראה איך אפשר את הקדושה בתוך העולם הזה, את השבע, השבת בתוך העולם הזה, לכן גם השבת מתבררת בפרשה הזו. אפשר לחיות בעולם אחר. אפשר לחיות פה בעולם הזה ולהיות בשבת. אפשר לחיות בעולם הזה ולקרוא את הים. הכל אפשרי. לא תמיד הכל יהיה בדור שלנו. לא תמיד הכל נראה בחיים של ה-70, 80, 90, 120 שנה שלנו. אבל בחשבון הנצח, הכל יכול להיות. ככה מסביר הרב באורות הקודש את כל הנושא של הדמיון. תחשבו שנייה, מבחינה פילוסופית, מה שנקרא. אנחנו מסוגלים לדמיין המון דברים שאין להם שום מימוש במסגרת החיים שלנו. אנחנו יכולים למשל לדמיין שמהראש שלנו יוצא אלומת אור שהיא, אני יודע מה, יוצרת קשתות בכל הכוכבים בשמיים. בסדר? לא יודע, זה מה שעלה לי עכשיו בראש. זה החלום שלי. כל אחד והדמיונות שלו. החלום שלי זה שיווצרו קשתות בכל, כן, קשת, בכל הכוכבים בשמיים. הדמיון הזה, הרי אין לו שום אחיזה פה בעולם הזה. לעולם לא ראיתי דבר כזה, קשת שנמצאת על כוכב מאדים. מאיפה הגיע הדמיון הזה? איך אני יכול, מבחינה פסיכולוגית, איך אני יכול לדמיין דבר כזה? תשובה. נכון, בעולם הזה לעולם לא ראיתי קשת בכוכב מאדים. אבל בעולם הנצח, בחשבון האלוהי, יכולה גם להיות קשת בעולם האדם. זה שלנו יש נשמה אלוהית, זה מאפשר לנו לדמיין דברים שמעל ומעבר לכל מסגרת של העולם הזה. אנחנו מסוגלים לקרוא את ים סוף בדמיון שלנו באינסוף מקומות. עכשיו צריך מאוד להיזהר, אנחנו מדברים על זה הרבה, שלא לקחת את הדמיונות האלה ועכשיו נסוק לנהל איתם עכשיו את העולם הזה. זה אוי ובוי, זה פנטזיה, זה אדם שמתחיל לחיות בעולמות שהם... הוא מנסה לקרוא את ים סוף, שים סוף לא נקרא, והוא רק מדמיין עכשיו שהוא קופץ לתוך המים, ואז המים מטביעים אותו, זה לא קריאת ים סוף. והקריאת ים סוף היא ביטוי לכך שבעולם הפנימי, העולם הנשמתי, העולם הישראלי, הכל אפשרי. הכל אפשרי. ועוד פעם, זה דברים שלא מופיעים עכשיו, יופיעו בחשבון של הנצח. אבל הכל יכול להופיע. איך זה נעשה? אומרים חז"ל, בזכות מה נקרא ים סוף? אומרים כמה סיבות. סיבה אחת, בזכות יוסף. ואמרה וינוס, ויעזוב את בגדו וינוס החוצה. סיבה שנייה, אומרים חכמים, בזכות נחשון בן עמינדב, שהלך עד שהגיע המים אל חותמו, הנחשוניות. סיבה שלישית, אומרים חכמים, ויבקע הים, בזכות אברהם אבינו, שביקה עצי העולה. כאשר אברהם אבינו הולך לעקדה, הוא מבקע עצי העולה. המכנה המשותף לכל שלושת המדרשים הללו, בזכות מסירות נפש שהיא מעל הטבע. יוסף במצב טבעי לא אמור להחזיק מעמד מול המציאות הזו של אשת פוטיפה. הוא נמצא שם במצרים, עבד, נשלט לחלוטין בידי כוחות חזקים ממנו. נחשון בן עמינדב באופן טבעי לא יכול להחזיק שהמים מגיעים לו עד החוטם. אברהם אבינו בוקע את עצי העולה. עצי העולה בשביל העקדה. העקדה אברהם אבינו קורע, גוזר לגזרים גם את הרחמים של האב על הבן. שום דבר במציאות לא עומד מול האמת האלוהית. ובסוף לא יעקוד את בנו. המלאך יגיד לו לא לעקוד את בנו. בסוף נחשון לא יתבע, היה מקרה. בסוף יוסף יעמוד בפיתוי. אבל כולם מבחינה נפשית הם בעמדה כזו שהם כבר הצליחו לקרוע את ים סוף. אחרי שקראנו את ים סוף, אחרי שמסתבר שהחומר, הכל דבר. הרי הפיתויים החומריים, הרצון לחיות, ברמה הכי פשוטה, לא לטבוע בים. ואפילו דבר עוד יותר עמוק, אפילו הרצון להחיות, הרגשות האנושיים הכי קיומיים והכי בסיסיים, אהבת המשפחה. גם כל הדברים האלה, אדם אמור להגיע למצב שאהבת אלוהים היא הולכת וקורעת גם אותם. לא קורעת כדי להשמיד אותם. מתוך הקריאה הזו, כמו שאמרנו, הכל ילך ויתחיה. ויצחק יגדל ונחשון יחיה ויוסף ילך ויתעלה לגדולה. אבל מבחינת עמדה נפשית, אדם צריך לדעת שהוא עומד על ים סוף, והוא יכול לקרוע גם את הים. אם הוא ימסור את הנפש. אם הוא יגיע למצב שהוא מוכן לעשות את הדברים עד כלות.
הרב,
לקרוע
את הים,
ובפועל זה קרה
בדרך כלל בו. אז האם כשאדם נמצא במעלים, במציאות, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו לקרוע את ים סוף? או שזה משהו
עצמאי? ברור שהקדוש ברוך הוא עוזר לו. רק אדם צריך לקחת בחשבון שגם יכול להיות שלא יקראו לו את ים סוף בפועל. אבל אף על פי כן, הוא יעשה את זה. מבחינה נפשית, אדם אמור להגיע למצב שהוא יכול לשנות הכל בחיים שלו. מה שאנחנו לומדים מקריאת ים סוף לדורות, שזה ניתן. עוד פעם, לא תמיד נראה את זה, לא תמיד נראה, אבל זה העולם הנפשי שיוצאים. אתם יודעים, יש כאן ביציאת מצרים, אני אומר לכם, זה כבר פעם שעברה, ממליץ לכם מאוד ללמוד את הספר גבורות השם למהר"ל בפרשיות האלה. אומר לכם, יציאת מצרים זה שלב אחרי שלב, מבחינה עמוקה, נפשית, פנימית, נשמתית, מה העמדה שאמורה להצרב בנפש של כל יהודי לדורי דורות. היכולת הזו לעמוד מול הכל. מבין שכל העולם הזה, הכל זה גילוי של אלוהים. וממילא המוסריות, הפנימיות, הרוחניות, היא מנצחת. גם אם זה כך אלפי שנים. בסוף ים סוף יקרה. בסוף העל-טבעי יהפוך לטבעי. על בלתי אפשרי יהפוך לאפשרי. כן.
המחשבה הזאת יכולה להיות טיפה כאילו פנאטית כזאת. בגלל
פנאטיות זה כזה... צריך ללכת.
איזה מידה זה טוב? איפה האיזון?
כאן היכולת של האדם זה לזהות איפה עולם הפנימיות והשאיפה ואיפה העולם הזה. מה זה פנאטיות? פנאטיות זה כאשר אדם לא מזהה נכון. זה נראה לו שאם הוא יכניס את הראש בקיר, אז הקיר יישבר. בדיוק. אז אדם צריך לדעת, מבחינה מעשית, בוודאי, הוא עכשיו לא יכניס את הראש בקיר, כי הוא יודע שהוא לא נמצא במצב הזה. אבל מבחינה נפשית, הוא היה מוכן גם להכניס את הראש בקיר. אתה מבין? זה מה ש... קריאת ים סוף מלמדת. בפועל אנחנו לא נעשה את זה, זה נכון. כמו שאמרתי, בפועל גם אברהם אבינו לא עקד את בנו בסוף, אבל לא היה מוכן לעקוד את בנו. וזה העמדה שאמורה להיבנות באישיות של האדם. אני אומר, תחשב על זה, כל אדם יש לו איזה רגעים בחיים שהוא נמצא באיזה תחושה של אי אפשר יותר, בכל מיני תחומים. זה יכול להיות הרבה פעמים בהתמודדות מול איזה יצרים מסוימים. אתה אומר, תשמע, הכל אפשרי, בזה אי אפשר. לפעמים זה התמודדות מול גם מציאות שאנחנו רואים מול העיניים שלנו, מבחינה עכשיו ציבורית. אדם אומר, איך זה ייתכן שהמציאות תשתנה? המצב יש פה כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה בעיות, וזה, איך זה? היכולת של האדם להאמין, ויאמינו העם בי, בהשם ובמשה עבדו. היכולת של להאמין שהכל יכול להשתנות. כמו שאמרתי, לא תמיד בטווח חיים שלנו. הכל להשתנות. אם הקדוש ברוך הוא אומר שזה דבר שהוא נכון ואמיתי, זה אומר שזה אפשרי. זה אומר שזה אפשרי. זה ים סוף. לכן זה גם כל כך מאושר. מתחילים לשיר שקוראים את ים סוף. כן.
אבל
יש לו
שיעורים שלא הולך
קשה למנוע. נגיד בן אדם
רוצה להיות ראש ממשלה?
לא, אתה צודק. דיברנו הרבה על הדבר הזה. לא לדמיין דברים. יש הבדל עכשיו בין השאיפה הנשמתית לבין השאיפה, נקרא לזה, התודעתית. ברמה התודעתית, שאדם עכשיו מדמיין, כל מבזבזת חייו עכשיו לדמיין על איך יש קשת בעולם, בכוכב מאדים, זה דבר שהוא רע מאוד. אבל אדם צריך לדעת, בפנימיותו, שיגיע היום, אולי עוד מיליארד שנה, שיהיה גם קשת על עולם מאדים, על כוכב מאדים. אתה מבין את ההבדל? כשאנחנו מדברים עכשיו בשיעורי הדרכה מעשית, נפשית, אנחנו מאוד מדגישים את זה שאדם חשוב מאוד שלא יחיה בסרט. אלא ידע תמיד לקחת את הרעיון הגדול וליישם אותו במציאות. וזה שאנשים היום מבזבזים את זמנם עכשיו בדמיונות אינסופיים על חיים שהם לא שלהם, זה לא קריאת ים סוף, זה סתם יצרה. אבל זה שבן אדם, הוא חי את החיים שלו כמו עכשיו, ומלא שמחה וסיפוק, אבל הוא יודע... שהחיים שלו כמו שהם עכשיו, שהוא ממקסם אותם, הם יובילו בסופו של דבר לגם חיים שהם מעבר לכל המסגרות של העולם הזה. זה חלק מהותי מהאמונה היהודית. זה מה שנותן אדם את הכוח להחזיק מעמד מול הקשיים הכי גדולים, שעכשיו הם לא פתירים. הם לא פתירים. מאיפה למשל, אם דיברנו קודם, שוב, אדם שנמצא עכשיו מול בעיה שהיא לא פתירה. בסדר? מאיפה יש לו את התקווה? מאיפה יש לאדם בכל זאת את התחושה הזו יגידו האשליה הזו שבסוף יהיה טוב? הרי אתה רואה שזה לא יהיה טוב עכשיו. עכשיו הנה, כולם, לא יודע, יהודים ששרו אז שם בתאי הגז, הם שרו את אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. מאיפה זה מגיע, העמדה הנפשית הזו, של תקווה, למרות שהמציאות עכשיו היא נראית ללא מוצא. מגיע מקריאת ים סוף. מגיעה מזה שנכון, עכשיו זה חסום. החיים שלי פה בעולם הזה הגיעו לסוף דרכם. אבל יש בעולם הנצח המשך. הים עכשיו זה ים, מים. גם המים יכולים להשתנות. נכון, אמרתי, תפריד בין פעולה מעשית לבין שאיפה נשמתית. זה שני דברים שונים, והם משלימים אחד את השני. למשל, מופיע בספר החסידות דבר הבא, שבני זוג שנפגשים וזיווגם לא עלה יפה, אתה יודע, לא יודע, גירושין או אני יודע מה, נפגשו ובסוף החליטו לא להתחתן, אותי ברבי צדוק הכהן מופיע בכמה מקומות, שאדם צריך לדעת שהנשמות האלה עוד ייפגשו ביום מן הימים. מה הכוון? מבחינה הלכתית, כאשר יש בני זוג מתגרשים, יש עכשיו הפרדה מוחלטת. אין, מבחינה מעשית, גמרנו. פה במסגרת העולם הזה, יש פה עכשיו הפרדה. ואוי ובוי, אם בן אדם עכשיו ישקע את העולם הנפשי שלו והרגשי שלו, במקום לבנות בית חדש בכל מיני דמיונות שלא יכולים להתממש פה. אבל תחושת השלווה, לדעת שאותה נקודה טובה שחיברה בינינו, היא לא הלכה לתמיון, והיא תלך ותתממש אי שם בחשבון הנצח האלוהי, זה מה שנותן לבן אדם את היכולת עכשיו לפעול במציאות הריאלית. מבין? רק כאשר בן אדם יודע שיהיה טוב, שיש תקווה, הוא יכול עכשיו לשבת ולהפריד את הדברים פה בעולם הזה. מבין את הרעיון? תראה שכל דבר בחיים אתה ככה עובד. לא בחיים אתה ככה עובד. אתה עכשיו למשל, נכון, נמצא עכשיו פה בשיעור. מן הסתם יש לך עוד שאיפות בחיים, חוץ מלשבת עכשיו בשיעור הזה, נכון? יש לך מן הסתם שאיפה להמשיך, לגדול, לצמוח, לעבוד, להתחתן, להוליד ילדים וכו'. מה מאפשר לך לוותר על כל השאיפות האלה ולשבת עכשיו פה? תשובה, כי אתה יודע שאתה באמת לא מוותר עליהם. אתה עכשיו נמצא פה, ברגע זמן ומקום נתון, ואתה עכשיו מוקף בים של של המציאות שאתה חי בה עכשיו. אבל בעולם הנשמה שלך, בעולם המחשבה שלך, אתה יודע שכל העולם שאתה רואה פה עכשיו הוא לא הסוף. יהיה עוד ועוד 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 ועוד. זה קראת ים סוף. בסדר? רוחנית, תדע, כל דור שלא נבע בנדה שבימיו, תדע שיש פה איזה חוסר שלמות עדיין. אבל תבין, בית המקדש נבנה כל הזמן. הוא נבנה כל הזמן. כל שנייה הוא נבנה בלב שלנו. כל תפילה. זה מה שמאפשר לנו עכשיו לעבוד פה בעולם הזה. אנחנו יודעים שבית המקדש ייבנה במהרה בימינו, אמן. הוא כל הזמן נבנה על ידי החלומות והתקוות והתפילות שלנו. המסר הוא שאל תהיה זכוח מזה שבית המקדש לא נבנה. אדם אומר, מה רע לי בחיים? הכל סבבה, אין בית מקדש. לא, לא. כל זמן שבית המקדש לא, דור שלא נבנה, אז יש אפשרות שם... לא, שזו שירה נפלאה, רק שהיא גם משתלבת פה עכשיו זה, אבל... אתם רואים, זה מגבלות העולם הזה. יש שירה, שזה דבר טוב ונפלא, אבל עדיין בעולם הזה צריכים ללמוד עכשיו תורה, אז אנחנו צריכים ליצור הפרדה. אבל כולנו תקווה שהשירה הזאת תמשיך אחרי השיעור. השבטנו אותם. אוקיי. תקלו ב... טוב, זה עכשיו שירת הים. אז ישיר משה. נעשה פה. בסדר, הם? מה היה שם? מה זה? בסדר, כאילו. אחרי שעם ישראל קורא את ים סוף, הוא קורא את, קורא את המציאות החומרית, הוא משנה את המציאות פה במהותה, מה קורה? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, והיום הוא לאור, השירה להשם כי גאו גאה, סוס וחמורה בים. טוב, אפשר לעבור כמובן על כל שירת הים, פסוק אחרי פסוק, אבל הרעיון הכללי הוא של שירת הים, שוב, זה הכל חורז פרשת בשלח. פרשת בשלח זה ההשתלחות מהעולם החומרי. אנחנו הולכים ומתנערים מהחומריות במהות שלה. אנחנו קוראים את ים סוף, ואז שרים שיר. שיר זה ביטוי למשהו שהוא מעבר למילים. מילים זה עולם רוחני, מילים זה מחשבה, אבל שמופיעות בתוך הסדר הקצוב של העולם הזה. אני אומר עכשיו מחשבה, אני אומר אותה במילים, אני צריך להפעיל פה את השכל, את כוחות הצמצום, להגביל עכשיו את המחשבה שלי במילה מדודה, וממילא, עוד פעם, המחשבה יש לה המון מקום, מסדרת דברים, הדיבור עוזר מאוד להעביר דברים, אבל זה לא נותן את החופש, זה לא נותן את הפריצה של העולם הזה. שיר זה משהו אחר. שיר זה משהו שמרים את האדם. זה משהו שהוא מעבר למילים. האדם נכנס לעולם אחר, שאנחנו שרים, שאנחנו שומעים מוזיקה, ואנחנו נמצאים בעולם שהוא מעבר לעולם הזה. אנחנו שומעים מנגינה, אנחנו גם שומעים שיר, שהרבה פעמים התוכן הוא לא הנקודה המרכזית, זאת אומרת, יש שם תוכן, אבל זה תוכן הרבה פעמים מאוד דל. אבל עדיין, בגלל שזה נאמר בשירה, כלומר, זה שייך עכשיו לעולם שהוא לעולם הרגשי העליון, האדם יכול להגיע בתחושות שלו ובעולם האישיותי שלו למקומות שהוא לא נמצא בהם בדרך כלל. לכן, בסוף ליל הסדר, אנחנו אומרים הלל. אנחנו לא אומרים, לא אומרים דברי תורה. אנחנו מהללים ומשבחים. בצאת ישראל ממצרים, בית מיעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו וישראל ממשלותיו, הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור. באמת, יש כאן משהו שהוא מעבר לכל מה שקיים בעולם הזה. שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך הגדול על שפת הים. יחד כולם הודו, המליכו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועת. המלוכה האלוהית מופיעה בקריאת ים סוף. מה זה מלוכה? זה אותו רעיון. מלוכה זה השליטה על הטבע באופן המוחלט. שוב, לא משהו נקודתי. לא איזה נער נקודתי, לא איזה בעל חיים נקודתי, לא איזה אפילו כוכב, אפילו לא בחורות. המציאות כולה שרה למלכות השם. השם ימלוך לעולם ועד. השם ימלוך לעולם ועד. כי וסוס פרו בקבור פרשה בים, וישב עליהם השם את מי הים, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והייתה להשם המלוכה. בסופו של דבר, השם הולך ומולך בעולם. זה קריאת ים סוף. ואחרי זה, אחרי שעם ישראל כולו חצה את ים סוף וקרא את עולם החומר ונמצא עכשיו במדרגה עליונה, ראתה שפחה על הים, אומרים חז"ל, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. שימו לב שוב, שהנס קריאת ים סוף הוא הנס שהכי הרבה מתואר על עם ישראל. יותר מכל עשרת המכות, במובנים מסוימים אפילו יותר ממעמד הר סיני. מבחינת הניסיות, משהו כאן שמופיע שהוא מעל ומעבר לכל דבר, זה קריאת ים סוף. כל הניסים מאז ומעולם ולעתיד לבוא עד סוף כל הדורות, הם יונקים מתוך קריאת ים סוף. מתוך המבט הזה, שהעולם הטבעי הזה, שהוא נראה כל כך זורם ופשוט וברור, יש בו נס. יש בו נס מתנוסס. יש איזה משהו פנימי עליון שבקריאת ים סוף הוא פתאום מורם בדגל, נס ודגל, מורם כלפי מעלה, כדי שאנחנו נלמד לאורך כל הדורות. כל פעם שאת או אתה נתקלים באיזשהו קיר, שהוא נראה בלתי אוויר, מים שנראה שאפשר לחצות אותם, שהכל אפשר. הכל אפשר. כי העולם הזה הוא עולם אלוהי. והעולם האלוהי הוא עולם אינסופי. הוא מופיע עכשיו בצורה סופית, וצריך לדעת איך להתנהל בתוך הסופיות הזו. אבל קריאת ים סוף, אנחנו זוכרים אותה כל יום. לכן כל יום אומרים את שירת הים. כל יום להיזכר בזה. לפני שנכנסים ליום, אומרים את זה בבוקר, תפילת שחרית, לפני שנכנסים ליום, שהוא יהיה יום שהוא מלא קשיים, מלא מכשולים, מלא קירות שאי אפשר יהיה לעבור, תזכרו בבוקר, אז ישיר משה ובני ישראל, אז ישיר לעתיד, אז ישיר משה ובני ישראל, השירה הזאת להשם. מקדש השם כוננו ידיך, גם מופיע שם. המקדשיות מתכוננת בעולם, מתבססת בעולם בזכות קריאת ים סוף, בזכות אותה עמדה נפשית שיודעת ששום דבר לא נשאר כמו שהוא. הכל ילך ויופיע בצורה אלוהית. ואז, עם ישראל אחרי שהוא עובר את זה, הוא נכנס עכשיו לתוך החומה. מה קורה? יש לנו שלושה מפגשים של הפרשה עם חומריות. שוב לא נקרא את הדברים בפנים. הראשון זה עם המים במרה. השני זה עם הסלב. בסדר? רוצים בשר. והשלישי זה עם המן. אז חבר, ויש לנו עוד אחד. עוד רביעי ששוב הם רוצים מים. כן? איפה זה? כן, בפרק י"ז, שוב, שזה הם גם רוצים מים ברפידים. הרצון למים ולאוכל, שוב, איך מסתכלים עליו? זה קשור גם לחודש שאנחנו נמצאים בו עכשיו, חודש שבט. חודש שבט, על פי המקובלים, זה חודש שמיועד לעבוד על מידת האכילה, על תאוות האכילה. עוד פעם, לפני קריאת ים סוף היינו מסתכלים על החומר כמשהו בזוי. אכילה, שתייה, זה משהו שמוריד את האדם. אחרי קריאת ים סוף אנחנו לומדים שגם האכילה והשתייה זה משהו שאפשר לקרוע אותו. אפשר גם בו להכניס את הממד הפנימי. תשימו לב שבאכילה ושתייה זה סוג של תאווה, כן? פעם ראשונה שאנחנו נפגשים עם המושג תאווה בתורה, על מה הוא נאמר? לא, לא. פרי עץ הדעת. פרשת בראשית, נאמר על פרי עץ הדעת, תאווה הוא לעיניים. גם פה אנחנו מדברים על תאווה, תאווה לבשר. תאווה, שימו לב, זה יותר ממשהו חומרי. תאווה הוא לעיניים. כאשר אדם צמא, כאשר אדם רעב, זה לא רק פונקציה טכנית. זה משהו שהאדם מתאווה לו. יש גם משהו בנפש של האדם שהוא זקוק לאכילה ולשתייה. בן אדם למשל גם רוצה להגיע מנקודה א' לנקודה ב'. הוא רוצה לנסוע. הוא לא מתאווה לנסיעה. בסדר? רוב בני אדם, אין להם תאווה לנסוע. שוב, יש כאולי בחור שקיבל עכשיו, או בחורה שקיבלו רישיון, אז הם ככה מלאי תאווה לנסוע על הרכב. אבל זה לא, המושג תאווה, הוא משמש לדברים מאוד מסוימים, שיש להם גם אפקט נפשי. היצר המיני מתאווים לו, כי יש פה משהו שיוצר חיים, משהו שנותן לבן אדם גם תחושה של עונג ושל שלמות וגם אכילה. כשאדם אוכל ושותה הוא מקבל גם סיפוק נפשי מאוד גדול. היום זה גם רואים את זה בפסיכולוגיה של חינוך ילדים, שהנושא של ארוחות מסודרות, בסדר? כל הנושא התזונה יש לו השפעה ישירה על נפש האדם. התאווה לבשר, מסבירים המפרשים, התאווה למים, לשתייה, היא לא מגיעה רק מהצד החומרי. היא מגיעה מאיזה צורך נפשי שעם ישראל זקוק לו. מי יאכילנו בשר? אנחנו צריכים פה את הבשר שאכלנו במצרים. זכרנו את הבשר שאכלנו במצרים. במצרים היה חומר, היה צדדים שהשאירו אותנו פה בעולם הזה. אחרי קריאת ים סוף, אתה משה רבנו מביא אותנו למציאות שהיא כבר מתנתקת מהעולם הזה. חסרים לנו התאוות, חסר לנו הנגיעה בחומר, במציאות הפשוטה של החיים. זה קשה לעם ישראל. המדרגה הזו שהולכת ומופיעה אחרי קריאת ים סוף, ושהאדם עכשיו, אחרי שהוא מתמלא בתודעה הזו, שאפשר לנצח את החומר, ואפשר לקרוא את הים, ואפשר כל דבר, הוא חוזר אל העולם הזה, והוא רואה שהעולם הזה מושך אותו. כאן עם ישראל נפגש עם המן. לחם שמימי. לחם מסוג אחר. אפשר לגשת לחומר, שוב, החומר יישאר, מבינים? זה לא שהחומר נעלם. החומר יישאר, אבל החומר יהפוך להיות רוחני. הוא יתרחן. אפשר יהיה לאכול אוכל שאין בו את הצדדים הגסים של החומר. אומרים חז"ל שעם ישראל אכלו את המן, הם לא היו נזקקים לעשיית צרכים. זה יפחיד אותם. זה נספג בתוך הגוף. הם היו אוכלים אותו, היו תואמים כל טעם בעולם בתוך המן. משהו שכבר לא שייך לעולם הזה. הוא כן חומרי, אבל הוא כבר מגיע מתוך המדרגה של ים סוף. זה משהו חדש. עם ישראל מלמד את העולם, עם ישראל לומד ומתוך כך מלמד את העולם, שכל הנושא הזה, גם של האכילה, של השתייה, של צורכי החיים הבסיסיים ביותר, גם הוא יכול לקבל מבט רוחני. הוא לא יישאר רק ברמה החומרנית, הגסה. ולכן גם לומדים את שבת, פעם הראשונה שלומדים את השבת, לומדים את זה פה בפרשיית המן. יש דבר כזה. בתוך העולם הזה, בתוך שבעת ימי השבוע, יש מימד שהוא מעל הטבע. יש מימד של שבת וינפש. עם ישראל לומד. הוא לומד שהיציאה הזו ממצרים, שמשתלחים מהחומר, שקוראים את הים, אחרי זה אפשר להיכנס לתוך העולם הזה. זה כל השהות של עם ישראל במדבר. זה ארבעה חומשים, שמות והעיקרה, במדבר דברים. עם ישראל לומד, ומתוך כך אנחנו לומדים לדורות, איך בונים עולם רוחני בתוך עולם החומר. בפרשיות אחרות אנחנו נראה איך עם ישראל מתמודד עם מצוקות, עם קוצר רוח. עם מציאויות לא פשוטות של סכסוכים פנימיים, עם צניעות, עם מלחמות. הכל אפשר. אם זה מגיע מתוך קריאת ים סוף. לרד סוגריים זה גם חודש שבט. חודש שבט, כרסו המקובלים, זה החודש שהוא מיוחד לתאוות האכילה, כי זה החודש שבו הפירות מתחילים לקבל מתיקות. פירות, זה היה בעבר למעשה האוכל הכי טעים. היום יש לנו המון סוכר מלאכותי, אז כבר פירות אנחנו פחות מרגישים את זה. אבל בעבר הפירות, זה בעצם היה תאוות האכילה. לאדם היה מתאווה לפירות. זה היה שיא החוויה גסטרונומית. בסדר? בט"ו בשבט, אומרים חז"ל, זה הזמן לעבוד על תאוות האכילה. למצוא בפירות, למצוא באוכל את הצד הרוחני שבו. שיבת המינים. בסדר. קשור לכל הנושא הזה של התמודדות עם אכילה. היום זה אחד היצרים היותר גדולים, כי זה חלק מהברכה שברוך השם שיש היום, שיש אוכל בשפע. אז גם ממילא ההתמודדות היא קצת שונה ממה שהיה בעבר. בעבר היה התמודדות להיות עם ביטחון שיהיה לנו מה לאכול. נער הייתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרו מבקש לחם. היום זה הפוך, יש עודף לחם. יש כבר עודף לחם שצריך עכשיו למנן אותו. אבל כל הדברים האלה הם נלמדים בפרשת בשלח ובחודש שבט. איך אפשר לקחת את החומר ולהכניס אותו למקום הנכון ובצורה הנכונה. לאכול מן, לחם שמימי. אבל יש כאלה שכל הדבר הזה לא מוצא חן בין. המדרגה החדשה שעם ישראל מופיע בעולם, מדרגה שקורעת את ים סוף, שמראה שכל מסגרות עולם הטבע הן בעצם לא רלוונטיות. שיש פה איזה עולם שהולך להיבנות, השם ימלוך לעולם ועד. עולם שגם יצליח לקחת את האכילה ואת השתייה ולהפוך אותה למשהו רוחני, זה משהו שמאיים עליו. זה המלכים. המלך מופיע בסוף הפרשה. מדרגה כזו היא יוצרת השפעה בכל העולם. חיל אחז יושבי פלשת. אז נבלו אלופי אדום. יוחוזה מורד. שימו לב גם, לא מדובר שהם שמעו את עשרת המכות. שמעו את עשרת המכות, לא כתוב שהעולם כולו שמע על זה. גם רחב שהיא מספרת למרגלים של ישוע ששמענו כי שאתם מגיעים, כי הוביש השם את מי ים סוף מפניכם. זה מה שהעולם שמע. על ים סוף. ימה. עשרת המכות זה דברים שהעולם מסוגל לסבול. בסדר? יש כאן עם שמספר לנו שאפשר לנצל את הטבע בצורה יותר טובה. מים יכולים להפוך להיות דם, צפרדעים יכולים להיות בכמות גדולה, הרוב יכול להיכנס פה בין הגבולות, זה גם דברים שמפחידים, אבל זה דברים שאנחנו עוד נמצאים פה במסגרות העולם הזה. מה השמועה שמע המלאק? קריאת ים סוף, אומרים חזן. המלאק הוא הביטוי באומות לסנסור הרגיש, לכוח התאומה בעולם שמבין שיש כאן כללים חדשים. מופיע כאן עם שמביא כללים חדשים למציאות. עם שהולך להרוס את כל העולם כמו שהיינו מכירים אותו עד עכשיו. כל המסגרות עכשיו הן כבר לא יציבות. מופיע כאן עם שהולך לקרוע את ים סוף. לכן גם כל אומות העולם, אומרים חז"ל, חיכו לראות מה יעשה עמלק. עמלק הוא כמו, אמרנו, אדם ששם בתי רותח, יש איזו מציאות שהיא נראית לא, שלא כדאי להתעסק איתה, עד שקפץ בן בליעל אחד, טבל במים, הוא עצמו נחווה, אבל הוא קרר את האמבטי לאחרים. המלאק הוא התאבד. המלאק יודע שהוא הולך להפסיד מול עם ישראל, אבל הוא אומר לא משנה. אני הולך להילחם בעם הזה כדי להראות לכל העולם שהעם הזה הוא עם רגיל. הוא נילחם איתו. זה המלחמה הראשונה שעם ישראל נפגש עכשיו אחרי קריאת ים סוף. יש פה מלחמה, אומר המלאק, כדי להראות שהמציאות הזו של עם ישראל בעולם זה לא כמו שאתם חושבים. אי אפשר לנצח את הטבע. אי אפשר לצאת ממסגרות העולם הזה. כולנו שבועים בתוך המסגרות כאן. כולנו שבועים בתוך הספק. המלאק, גימטרי הספק. כולנו נמצאים בתוך המציאות היחסית, המעוררת, של העליות והנפילות והירידות והייאוש. לא תוכלו להשתחרר מזה. סיפרו לכם שהם קראו את ים סוף, אנחנו נראה לכם שהם לא. ומתי מגיע המלאק? ברפידים. מה זה רפידים? אומרים חז"ל, שרפו ידיהם מן התורה. עם ישראל נמצא בחולשה. זה בדיוק מה שהמלאק מחפש, את אלה שהענן פלט אותם. הנה, אתם רואים? העם הזה הוא גם נחלש. הוא גם נמצא בתוך מסגרות הטבע. כל דבר נשחק. אתם מרגישים עכשיו איזו התעלות בתפילה? זה יעבור, זה יעבור. מרגישים רצון לגעת בקדושה, לגעת באלוהים? גם אני בגילכם הייתי ככה. עם הזמן למדתי שאידיאלים זה נחמד שצעירים. בסוף, בחיים, מה שמנהל את החיים, זה הכסף, זה החומריות. לא תצאו מהמעגל של העולם הזה. לא תצליחו להכניס את האידיאלים. לא תצליחו להכניס את הרוחניות בתוך העולם הזה. העולם הזה בסוף יגמור אתכם. החיים ינצחו את כולנו. זה מה שהמלאק בא. ולכן שהמלאק נלחם עם עם ישראל, צריך עוד מלחמה. ישוע בן נון לוקח, בוחר אנשים ויוצא להילחם בעמלק. אבל במקביל המערכה הארצית שישוע בן נון עושה עם עמלק פה בעולם הזה, יש מערכה שמימית. משה עולה על ראש הגבעה, ויהי ידיו אמונה. מסברים חז"ל מה זה ויהי ידיו אמונה? פרוסות בחוזק ובביטחון. זה לא פשוט, הוא צריך את אהרון וחור שיעזרו לו להחזיק את היד, שידיו לא יהיו כבדות. הוא עומד על ראש הצור, על הגבעה. האבות נקראו צורים, האימהות נקראו גבעות. משה רבנו מלמד שם את עם ישראל שנלחם בעמלק. אפשר לנצח את עמלק. כאשר יש אמונה, כאשר הידיים פרוסות בחוזק וביטחון, כאשר יש קשר אל האבות ולאימהות, כאשר זוכרים את קריאת ים סוף, אפשר להשתלח מכל בעיה. אפשר לנצח כל דבר. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. מלחמה מדור לדור בחולשות האלה שמנסות להוריד את האדם. לאלה שמנסים להשכיח את קריאת ים סוף. שמנסים להשכיח שהצלחנו לצאת ממצרים. אחרי שזה מובן, אפשר לקבל את עשרת הדיברות. זה פרשת יתרו. צריך רק לראות שהעולם כולו מכיר בזה, שיגיע יתרו. פשוט אומר, כי לא היינו שבוע בשיעור, אז אני אומר לכם בקצרה, שיתרו הוא הביטוי לאותו כהן עבודה זרה, שעבד כל עבודות זרות שבעולם, ששמע את קריאת ים סוף, ומצטרף לעם ישראל, ברגע שהעולם כולו מבין, עם ישראל יכול לקבל את עשרת הדיברות. יכול להופיע את מתן תורה, אחרי שהוא הבין מה המקום של החומריות פה בעולם הזה. כן.
קשה
זיווגו של אדם, כי קריאת ים סוף. זה מדויק למה שאמרנו.
למצב החיים,
שיודע
שגם אם יש מחסום, להאמין בלב ש...
להאמין בלב, אבל להאמין במשמעות שאנחנו אמרנו. יכול להיות גם מצבים שאדם, מצב קשה מאוד, שאדם מגיע למצב, להבנה, שיכול להיות שבמסגרת העולם הזה, הוא לא יזכה לזיווג. יש גם דברים כאלה. אדם מאוד מבוגר. או אדם עם בעיות מסוימות ש... לא יכול לאפשר ליצור משפחה. יש דברים כאלה גם. הוא ימשיך להאמין שים סוף יקרה. לא יקרה בגלגול הזה, יקרה בגלגול הבא. לא יודע. יש חשבון אלוהי, שהוא מעבר לדברים שלנו. רוצה להגיד שוב, שאנחנו אומרים פה על התקווה שים סוף, שקריאת ים סוף נותנת, זה לא תקווה ילדותית כזו, של בטוח זה יקרה עכשיו וכו'. לא על זה אנחנו מדברים. זה דמיונות של אנשים שנסים לברוח מהמציאות. אנחנו מודעים מאוד המציאות. יש פעמים גם באמת, כמו שמעתי, בעולם הזה, יש קירות מסוימים שאדם נתקל בהן, שיכול להיות ש... כן. בוא נלך לא על, על, קריאת, על זיווג. בוא נלך על משהו יותר פשוט. אדם הולך למות. בסדר? זה גידה. אדם בגיל 120. בסדר? אין כבר... בסדר, מה נעשה? המערכות קורסות. הוא גם ממשיך להאמין. הוא גם באותו בוקר שהוא הולך למות, הוא אומר את שירת הים. החיים ימשיכו. הוא ימשיך לגזור את, את הים בעולם הבא. יש גם דברים כאלה. אבל הרעיון הוא שוב, קשה זיווגם של בני אדם כקריאת ים סוף. אתם יודעים, זיווג זה לכאורה נראה משהו שהוא באמת, יש פה צד שהוא לא טבעי. כן? גבר ואישה זה שני צדים הפוכים. איך הם יכולים לבנות משהו יחד? אפשר. ים סוף נקרא. כל אפשר. כל אפשר. מתי שזה יופיע? טוב, היה קצת, אני מקווה, לא מופשט מדי, אבל כבר נראה לי שהתרגלתם לסגנון הזה. אז בסדר, אם אין שאלות, נעצור כאן, וכמו שמענו, פרשת משפטים, נפגש.